אז אנחנו היום רוצים קצת לדבר על פסח. צריך להנמיך קצת. רוצים לדבר קצת על פסח. פסח זה ארוך מאוד, יש המון המון נושאים. זה כרך שלם של המשנה ברורה, חלק A. ולכן זה ארוך. אנחנו ננסה בשעה שיש לנו, ב-50 דקות שיש לנו, לנסות לדבר על כמה נושאים. אני מאוד מבקש לא לשאול שאלות כרגע, אולי בסוף כל נושא יהיה כמה שאלות, כי אחרת אנחנו לא נצא מזה ראש. אז אני רוצה להתחיל בבדיקת חמץ, אחר כך מכירת חמץ, איסור אכילת חמץ, הכשרת כלים, כמה שנספיק. קדימה. בדיקת חמץ. חכמים קבעו שחייבים לבדוק חמץ. למה צריך לבדוק חמץ? כי חמץ הוא אסור בפסח, ולכן אנחנו חייבים לדעת איפה יש חמץ ולהשבית את החמץ. איפה בודקים חמץ? הכלל הוא פשוט, הביצוע מורכב, אבל הכלל פשוט, צריך לבדוק חמץ במקום שמכניסים שם חמץ. זאת אומרת, לו יצויר שיש לי בתוך הבית שלי, יש לי חדר אחד שאני אף פעם לא מכניס חמץ, אז אני לא צריך לבדוק. למה אני לא צריך לבדוק? כי זה לא מקום שמוחזק שיש שם חמץ, ולכן אני לא צריך לבדוק את זה. מה הבעיה בביצוע? הבעיה בביצוע, לא לפני הביצוע. ולכן כל המקומות שמאחסנים לחם, מקפיא, ארונות מטבח, שם שמים פתיתים ויטריות, ולפעמים זה נופל, וקוסקוס ודברים כאלה, שזה חמץ גמור, שם חייבים לבדוק. מכונית זה חדר אוכל מהלך זה, אז ודאי שצריך לבדוק, כי הילדים אוכלים שם, ואז הביסקוויטים נופלים וכל זה. בקיצור, זה דבר פשוט. אז מה למעשה? למעשה צריך לדעת איפה נכנס חמץ. כמובן שבן אדם שהוא לא יודע איפה נכנס חמץ, ויש לו ילדים קטנים, יש לו נכדים, יש לו ילדים קטנים, אז הם מכניסים חמץ איפה שהם רוצים. הם משחקים עם משחק עם ביסקוויטים, הם משחקים עם פיטה, הם משחקים עם זה, ואז בסוף יוצא שיש המון המון דברים שצריך לבדוק. עכשיו, הבדיקה הזאת היא לא אפשרית בליל י' ד' בניסן. למה? כי כמה משחקים יש לכם בבית? מיליונים. כמה כלים יש לכם בבית? מיליונים. כמה בגדים יש לכם בבית? מיליונים. כמה תיקים יש לכם? גם מיליונים. ובתיקים, כל תיק היה שם פיתות. בכל תיק היה שם ביסקוויטים. כל תיק שמת הרוג עליך, שמת זה, שמת משלוח מנות, שמת פה, שמת שם. בסוף יוצא, אנשים שמים, ילדים שמים את האוכל בכיס, בכיסים. שמים ביסקוויטים בכיסים, שמים חמץ בכיס. אז עכשיו אני צריך לבדוק כל כיס. אני צריך לבדוק כל כיס, אני צריך לבדוק כל תיק, כל צלחת, כל סיר, כל ארון, כל ארונית. טוב, יכול להיות שבן אדם יש לו משרד, שבמשרד הזה לא נכנסים אף פעם עם אוכל. בסדר. אז במשרד הזה לא צריך לבדוק. אבל בבתים רגילים שיש ילדים קטנים, או נכדים, או אנשים שלא מקפידים להכניס חמץ איפה שזה, אז חייבים לבדוק את כל הדברים. עכשיו אתם מבינים, כמו שאמרתי, זה שבליל י' ד' בניסן אי אפשר לבדוק את כל הבגדים שיש לנו, את המשחקים שיש לנו, את המכונית, אי אפשר, זה בלתי אפשרי, אלא אם כן יש לך חברה של תאילנדים שיעשו את זה בשבילך, וגם לא נאמנים את זה, אבל אתה לא יכול לבד. אז מה עושים? אז חכמים אמרו, אין בעיה, תבדוק לפני פסח. 30 יום לפני פסח, אפשר להתחיל לבדוק. מה זה אומר? זה אומר, מה שזה אומר, זה אומר שאדם היום, הוא בודק ארונית שיש לו, ששמו שם חמץ, הוא בודק את זה, ועכשיו הארונית הזאת, כמובן אם הוא לא יכניס שם עוד פעם חמץ, כי אם הוא יכניס עוד פעם חמץ, אז כל יום צריך לבדוק את הארונית. אבל אדם חכם, עיניו בראשו, אז מה הוא עושה? הוא מנקה את הארונית, אחר כך מה הוא עושה? הוא לא שם שם חמץ, המקום הזה מוחזק שלא מכניסים שם חמץ. אם הוא מוחזק שלא מכניסים שם חמץ, אין צורך לבדוק אותו בליל י' ד' בניסן. אני אתן דוגמה פשוטה פשוטה, נגיד פה, הארונית הזאת. הארונית הזאת היא, יכול להיות שיש שם חמץ, למה? כי בן אדם מאכל חמץ, בדק ספרים, עוד מעט נראה לדבר על ספרים, אבל במטבח, נגיד שהדבר הזה זה במטבח, כמובן היה חמץ, כי לחם יש בכל מקום, ודאי במקפיאים, ודאי בארונות, אז מה אני עושה היום? היום אנחנו כבב, אדר, אז מה הבעיה? אני לוקח את הארונית הזאת, מוציא את כל הדברים, מנקה, בשביל האבק, בכל אופן זה לא כדאי להחזיר עם האבק, אם כבר אתה מוציא אותם, אז תנקה גם מהאבק. מסתכל, ובזה אני יוצא ידי חובת בדיקת חמץ. מה אני אעשה בליל י"ד בניסן? מה אני אעשה? אני אעבור על כל הבית, ואני אגיד, את הארונית הזאת, כן עשיתי, זה עשיתי, זה עשיתי, זה עשיתי. ואם יש ארון או ארונית או מקום שלא עשית, אז תעשה, לנו היה פעם בדיקת חמץ, שאני עובר על כל הבית, ואמרתי, מי עשה את הארונית הזאת? שקט, תסתרר. בדקנו ברשימות מי היה צריך לעשות את זה, תלינו אותו על עץ גבוה, אבל חוץ מזה, אמרנו בסדר, אז לא עשו. פתחנו, וראינו שבאמת נשאר שם פירורים. פירורים, דברים, מטריות, זה, זה, בסדר, אז ניקינו. זאת מטרת הניקיון. תמיד אומרים, הילדים הם לא קורבן פסח, והאישה היא לא קורבן תמיד, זה כל מיני בדיחות כאלה. זה נכון, אבל אתה חייב לנקות את הבית. אז יש שיטה אחרת, שאומרת, ניקיון פסח, בחמש דקות. אז זה נכון, אני אגיד לכם איך עושים את זה, לוקחים את הפלאפון, מתקשרים לבית מלון, ואומרים, שלום, אני רוצה לבוא לשמונה ימים, או תשעה ימים, או עשרה, זה תלוי בכסף שיש לך, ואז אתה לא צריך לנקות כלום, אתה סוגר את הבית, ציק, נוסע בראש הקטע. אבל מי שמקבל מיליונים מפה, והוא לא יכול לנסוע לבית מלון, ונשאר בבית, והוא לא רוצה שכל הבית שלו יהיה בית מרקחת, עם נייר כסף בכל הקירות, וכתוב על כל ארון, חמץ, 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 נכון? יש סטיקרים כאלה. יש מלא סטיקרים, אבל יש גם סטיקר חמץ, 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 חמץ. ואז בסוף מה? כל הבית שלך חמץ. המשחקים, הילדים באים, אני רוצה לשחק במשחק, אי אפשר, לא בדקנו אותם, סגור. זה, סגור, זה, סגור. תאכל באחד פעמי, תאכל תפוחי אדמה, זה, מזה נגמר. אי אפשר. אדם רוצה לחיות בבית באופן נורמלי. אם אדם רוצה לחיות בבית באופן נורמלי, הוא חייב לבדוק את כל המקומות שיש חשש שמה חמץ. זה אומר משחקים, זה אומר מקררים, זה אומר תנורים, זה אומר מקפיאים, זה אומר כל ארונות מטבח, זה אומר מכונית, זה אומר מלא דברים. ואז האדם עושה בדיקה בכף ד' אדר, בכ"ה אדר, בכ"ו אדר, באלף ניסן, בג' ניסן, בו"ו ניסן, על מקומות מסוימים. בליל י"ד בניסן הוא יעשה סבב של כל הבית ויבדוק שהוא בדק את הכל. זה הפיקוח על בדיקה על הבדיקות. ובזה הוא יוצא ידי חובת בדיקה על חמץ. בליל י"ד ניסן אנחנו מברכים על הבדיקה, כמצווה דרבנן שמברכים עליה, ובודקים את החמץ. בחורצ'יק שיוצא מפה, הוא יוצא מפה לפני י"ד ניסן, חייב לבדוק. אבל הוא לא מברך, כי הברכה הותקנה בליל י"ד. אז אם אתם יוצאים ביום מוצאי שבת זה? אז אני חושב שהכי טוב זה לעשות בדיקה על הארון שלכם ביום שישי, ולהקפיד, לא להכניס שם חמץ. כמובן, אם אתה מכניס עוד פעם חמץ ועוד פעם אוכל שם, אז כל שנייה אתה צריך לבדוק. אבל אם אתה לא מכניס שם חמץ, אתה עושה בדיקה ביום שישי. איך עושים בדיקה ביום שישי? או באור חשמל, כשיש לך אור טוב, או בפנס, אם אתה צריך פנס, או בשמש, כשאתה רואה טוב. הנה, עכשיו אני רואה טוב, גם, אז גם שמש וגם זה, אז בסדר. רגע, רק שנייה. ויוצא מפה, שאתה לא מברך על הבדיקה הזאת, ואתה עושה בדיקת חמץ. עכשיו תקשיבו טוב, כי זאת נקודה שצריך לפרזם אותה בישיבה, כי כל שנה יש לנו סיפורים עם זה, כל שנה. כל שנה, כבר אני הרבה שנים פה. הרבה לפני שנולדתם. אדם, יש לו פה ארונית, ארון, ארונית, לא יודע באיזה פנימיות אתם, זה לא משנה. לכל בן אדם יש איזה שטח פרטי. שאני למשל, כשאני אחראי על הישיבה פה, אני נותן לך רשות להיות שם, אבל זה לא שלי מה שיש שם. ולכן, אם יהיה לך חמץ שמה, אתה עובר על בל יראה ובל ימצא. אני לא. אמנם השטח של ישיבה הוא לא שלך, אבל זה לא שלי. אני כל שנה עושה פה בדיקת חמץ, בלי נדר, בשטחים הציבוריים של הישיבה. בליל י' חלקים את הישיבה לכמה אנשים, ואז עושים בדיקה. והרבה פעמים אני נכנס לחדרים, ואני רואה חמץ. מה אני יכול לעשות עם החמץ? זה לא שלי החמץ. אז מה, צריך עכשיו למצוא את הבן אדם, למצוא את הבעלים, להתקשר אליהם, האם אפשר לאכול את הוואפל באיזה... אני לא... זה וואפל לימון, של מפורים. זה לא אוהבים, אז זה תמיד נשאר, נכון? טוב, בסדר, זה מין תבדיחותה, אבל אני אומר לכם, אני מתחנן, כמה אפשר לבקש? תעשה בדיקה לחפצים שלך שאתה משאיר פה, לחלל שיש לך בארון, לחלל של החדר. נכנסתי לפני שנה, זה היה, או לפני שנתיים, אני לא זוכר, נכנסתי לחדר, על השולחן היה חמץ. כאילו יש שולחן באמצע, אכלו שם החבר'ה, עשו חגיגה, כל אחד אמר לשני, האחרון מנקה, והאחרון שמח על הראשון, השני, בקיצור, לא יודע בדיוק מה היה שם, לא הייתי, היה חמץ על השולחן שם החמץ. בסדר, אז זה זרקתי, כי... אבל קופסאות סגורות של חמץ שיש לכם בארונות, אתם חייבים לבאר את זה, או לאכול את זה, או להביא לי את זה, לא משנה, אבל זה שלכם. אנחנו החיים פה על השטח הציבורי של הישיבה. אנחנו לא החיים על ארונות של האנשים, זה רכוש פרטי שלכם. אתם מבינים מה אני אומר? ולכן כל בן אדם, עיניו בראשו, ייכנס לחדר היום, אתם רוצים היום? היום, מחר, לא משנה, שישי, מוצאי שבת. מוצאי שבת זה לילה, אז צריך פנס, לא משנה. היום יש בפלאפונים פנס, אז זה לא בעיה. אבל לבדוק את השטח הפרטי שלך. ואם החבר שלך נסע, תעשה לו טובה, תגיד לו, תקשיב, נשאר לך חמץ, מה אני עושה איתו? תאכל אותו, תפרק אותו, תשרוף אותו, לא יודע. עד כאן בדיקת חמץ. שאלות. שתיים, שלוש שאלות והולכים הביתה. כן.
אם נגיד בא לי לאכול משהו בשבת.
לא הבנתי.
השיבה, מתי עצמה כל המקימות מתרחשים?
אחרי שאתה עוזב פה. אבל לא בשטח הפרטי שלך.
אז לא בשטח הפרטי שלי, נקי נקודה.
נגיד פה עכשיו אתה אוכל ביסקוויטים בדיוק, יש פה מלא חמץ. אני מקווה שתנקה אחר כך, ואם לא, אז ינקו את זה. אבל זה שיש לך בארונות, אני לא יכול לעשות בזה כלום. זה מה שאמרתי. כן. אני לא שומע. לחסות? ומה לעשות עם הכיסוי? לא הבנתי. מה זה לא סתם? לא הבנתי. אתה רוצה למכור? אתה יכול למכור. אתה יכול למכור. אבל זה אתה צריך לזכור שם, במכירת חמץ, לכתוב שמכרת פה. זה לא כל כך פשוט, כי הישיבה פה היא סגורה, מנעול ובריח, אז איך הגוי יבוא לקחת? זה רשות שלי, זה חמץ שלך, זה לא כל כך פשוט. זה לא פשוט. וחוץ מזה, אף אחד לא זוכר למכור את מה שהחמץ שלך בישיבה, כשאתה נמצא בבית. טוב, עוד שאלה אחת, כן? כן, כמובן, אם הפח הזה יישאר עד סוף פסח, אז זה פחות טוב. אבל אם אתה תיקח את זה לפח הגדול, או לפח שיפנו את הפחים, זה ודאי נקרא שאתה מבאר את החמץ, וזה בסדר גמור. נר? זה המנהג, אני תמיד מתחיל עם נר, כי זה המנהג, לא רוצה לבטל את המנהג, אבל אחרי דקה שתיים, אני עובר לפנס. ביום, מה יעזור לי נר? מה? המנהג בליל י' עם נר, לא עכשיו באור השמש להסתובב עם נר, זה בעיה. נו, אמרנו עוד שאלה אחת וזהו.
אנחנו לא נמצאים בישיבה, זה לא כמו שהרב אמר שנמצאים בבית מלון.
אתה לא נמצא בישיבה, וזה חמץ שלך. אתה מוכר פה? אז אתה לא מוכר. אם אתה לא מוכר, זה שלך. למה לא מוכר? מי מוכר? מה? אני לא שומע. אני לא יכול למכור חמץ שלך גם אם אני מוכר את הישיבה, אתה לא מבין. אני עושה מחיר על הישיבה, ברור. אני מוכר את כל החמץ שיש לי במטבח, כי זה שלי. אבל את החמץ שלך, איך אני יכול למכור? זה כמו שעכשיו אני מוכר את השעון שלך. אתה מוכן לקנות את השעון שלו ב-10 שקל? הנה, בבקשה, תביא. איך אפשר? אתה מוכן? מה אכפת לי? אני לא יכול למכור רכוש שלו שלי. זה א' ב' של גזל, זה גזל זה יותר חמור מ... אני לא יכול למכור דבר שלא שלי. יש אנשים שעושים את זה. מוכרים דירה פעמיים, מוכרים זה, זה. בסדר, לא בישיבתנו, זה לא... טוב, עד כאן זה הערה אחת לגבי בדיקת חמץ. נו, הכהן.
לא בטוח שזה קשור בדיוק.
אז אם זה לא קשור, לא כדאי.
אבל אני לא בטוח. בדיקת חמץ ברכב, הפתיחה
סוגלי מדלם. ודאי. ודאי, אם נר זה פחות טוב, כי זה מטפטף, אז תעשה עם פנס. חייב לעשות... תעשה בדיקה, אחר כך תעשה בדיקה, אם ניקית, יש אנשים לא מנקים. יש אנשים מברכים בבית על בדיקת חמץ, ואתה אחר כך, מתוך כל הדבר הזה, אחרי שבדקת את הבית, הולך לרכב ובודק. אדם שיש לו חנות, אדם שיש לו משרד, הוא חייב בדיקה. בליל י' ד' הוא חייב לבדוק את הבית שלו, את החנות שלו, את המשרד שלו ואת הרכב שלו. יש אנשים שהרכב שלו זה גם החנות וגם המשרד וגם הבית. אז זה בסדר, אז הכל מסתדר. עד כאן זה לגבי הערה אחת פשוטה לגבי בדיקת חמץ. עכשיו נעבור למכירת חמץ. מכירת חמץ. מה זה מכירת חמץ? מכירת חמץ זה בעצם שאני שומר את החמץ הזה, אבל אני מוכר אותו לגוי. זה קוראים לזה פטנט. זה פטנט כזה. שבעצם אני לא זורק אותו. כי זה חמץ. אני צריך לזרוק אותו. זה שלי. טוב, אז זה לא שלך. אבל איפה הוא? אצלי. מה שכתוב בתורה לא יימצא, לא ייראה, בל ייראה, בל יימצא. זה בל ייראה, בל יימצא כשזה שלך. אבל אם אני רואה גוי שאוכל פיטה ברחוב, אני לא צריך לעשות ככה. למה? כי זה בל ייראה שלי, ופה זה בל ייראה שלו, אני לא עובר על בל ייראה. יש ילדים תמיד ששואלים, תמיד שואלים, רגע, אבל אני רואה חמץ, אני רואה חמץ. מה אכפת לך, זה לא שלך? בסדר. אז לכן אני מוכר את החמץ. איך עושים את זה? ולמה זה הותקן? זה הותקן בגלל שתי סיבות. זה הותקן בגלל שפעם, אתם יודעים, לא פעם. היום יש במפעלים חיוניים של מדינת ישראל, יש מאגרים עצומים של סחורות. למה? כי אם תהיה מלחמה פה רצינית ואנשים לא יהיו עוניות בגלל החוטים, בגלל לא יודע מי, ואז בסוף לא יהיה לנו קמח, אז לכן נגיד באוסם יש מחסני חירום מאוד 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 גדולים, של טונות, של טונות, של מיליונים, של טונות, לא יודע מיליונים, אבל יש כמויות עצומות של סחורה שהיא חמץ. אז מה תגיד עכשיו למדינה? טוב, בסדר, אין בעיה, כל שנה שורף את כל המחסנים של המדינה. זה אי אפשר לעשות את זה. ולכן הם מוכרים לגוי. התקנה הייתה במזרח אירופה, אצל התימנים דרך אגב, לא מופיע מכירת חמץ. לא היה מה למכור. אבל אצל ה... לא, לא, אני לא אומר את זה בבדיחותה. אני אומר את זה באמת, לא היה למכור. הם היו גומרים את החמץ. גם בבית, כמה יש לך חמץ את הזה? יש כמה חבילות ופלים ועוגיות וברוגול וקוסקוס ותגמר. אבל יש אנשים שיש להם הרבה חמץ. במזרח אירופה הרבה היו מתעסקים במכירת יש, מה שנקרא יין שרף, שזה על בסיס אלכוהול, מחיטה או בירות, שזה על בסיס שעורים, ולכן אנשים, אתה לא יכול להגיד להם כל שנה, תשרוף את כל החביות שלך ובשנה הבא תתחיל מאפס. אדם היה מדמיריו, אז אדם היה מוכר את זה לגוי. טוב, היום כמה חמץ יש לך בבית? מעט מאוד. כמובן, אדם לא צריך להיות חכם. הוא לא צריך לקנות עכשיו 3,000 חבילות פסטה ביומיים לפני פסח. אבל בן אדם, לאט לאט מפורים, גומר את המשלוחי מנות, גומר את הזה, גומר את הפסטות, גומר את זה, הכל טוב. ולכן כמה נשאר לך? חבילה אחת פה, חבילה אחת שם. לא דברים רציניים. יש אנשים שלא מוכרים חמץ גמור. מה זה חמץ גמור? הסבר? זה חמץ שהוא 100% חמץ. יש דברים שהם בתערובת חמץ, יש בתערובתן חמץ, ויש דברים שהם חמץ גמור. פיתה זה חמץ. גמור, ויסקי זה חמץ גמור, למה? כי זה עשוי מאלכוהול, מדגנים. בירה זה חמץ גמור, קוסקוס, בורגול, בורקסים, זה חמץ גמור. אבל יש אנשים שלא מוכרים חמץ גמור, כי כמה יש לך? זה, אתה לא אוסם של מיליון טון של... אז למה אתה מוכר? לא צריך למכור. אז יש אנשים שלא מוכרים חמץ גמור, מי שרוצה בכל אופן למכור, עוד שמה אני אסביר. היום יש, וזה אני אומר כל שנה, ואני אומר את זה אני הכרתי פשוט את הבחורה הזאת, הייתה בחורה באפרת לפני המון שנים, שקראו לה דסי רבינוביץ', והיה לה רעיון גאוני. אני לא אומר לשון הרע, אני אומר לשון הטוב. היא נפטרה ממחלה, אבל היה לה רעיון גאוני. היא אמרה, למה לזרוק? כל אחד יש לו בבית איזה קילו בורגול, קילו, חבילת בורגול, חבילת פסטה, חבילת קוסקוס. למה לזרוק? אני אפתח מחסן. אני אעשה סיבוב באפרת. אני אסוף, או שאני אשים פתקים. אנשים יבואו, יהיה כמות גדולה, אני אמכור, אחרי אני אחלק לנצרכים. שתי מצוות עשית. גם התפטרת מהחמץ, וגם אתה נותן את זה לאנשים שצריכים. באותה שנה ראשונה, זה לפני המון שנים זה היה, היא אספה כמעט טון חמץ. זה לא כל כך הרבה טון. כמה זה טון? זה 1,000 קילו. ולא כל כך הרבה, נגיד, אצלי נשאר שתי חבילות של פסטה, אז זה קילו. אז 1,000 משפחות, אנשים יש להם קצת יותר, כמעט טון מצרכים. אז היא אחר כך מחה. היום, בכל מקום, הרעיון באמת זה סטארט-אפ של חסד גאוני. זה גאוני, אני לא חשבתי על זה, אני אומר את זה בשם אומרה, אבל היא עשתה את הדבר הזה. ולכן בהמון המון מקומות, לא יודע אם אתם מכירים את זה, ביישובים שלכם, עושים את זה. אומרים, עד תאריך זה וזה, אתה יכול להביא חבילות סגורות כמובן, לא איזה 4 פתיתים שקדי מרק, אתה אומר אני איזה. אבל חבילות סגורות, אתה בא, אתה אומר, אני רוצה להביא לצדקה, ובן אדם אוסף את זה, או שמביאים את זה, לא משנה, ואתה עושה ביור, וככה זה נותן לך גם תחושה יותר טובה, כי כל שנה אתה מתבאס, אתה אומר, נשאר לי חבילת קוסקוס, בסה לזרוק, באמת זה סתם חבל, מה, אנשים לא יכולים ליהנות מזה? בסדר, פסח, אי אפשר. אבל אחרי פסח מחלקים את זה. אז יש לכם ביישובים שלכם, אתם מכירים את הדבר הזה? יש לכם, אז זה נפלא מאוד. אז אני חושב שהיא הייתה הראשונה שחשבה על זה, זה באמת לזכותה, אני אומר. וזה דבר מאוד מאוד חזק. לא, בסדר, אז אתה תיקח כמה חתיכות פיתות. השנה לא... השנה זה קצת יותר מסובך בגלל שזה יום שבת. אבל אתה לוקח כמה חתיכות פיתות, 10 חתיכות לחם שיחבאת בבית, וזה אתה תשרוף בזה, זה בסדר, זה מותר. אבל לשרוף כמויות עצומות של בורגול וקוסקוס ופסטות וכל הדברים האלה, חבל. זה לגבי הנקודה הזאת של מכירת חמץ, ולכן כל מי שנשאר לו קצת חמץ, עדיף שלא ימכור את החמץ. עושה מכירת חמץ. עוד מעט אני אגיד איך עושים את המכירה. אבל חמץ גמור, למה אתה צריך לשמור חצי חבילת ופלים? מה? תאכל את זה, תגמור את זה. יש אנשים שיש להם חמץ בסכומים גדולים. זה משקאות חריפים, ויסקי וכל מיני דברים כאלה, זה מאוד יקר. ולכן יכול להיות שבן אדם, הוא לא רוצה להיפטר מזה, אז יכול להיות שאפשר למכור, אפשר למכור, אפשר לשים את זה במכירת חמץ. איך עושים מכירת חמץ? הולכים לרב של המקום, כל אחד גר במקום שיש רב, היום זה כבר פחות נפקא מינה, כי היום אפשר באינטרנט לעשות את זה. לא צריך קניין למכירת חמץ. כי אתה לא מוכר לרב את החמץ שלך, מסכן, הוא לא גוי של שבת. אתה רק נותן לו שליחות להיות שליח למכור לרבנות הראשית, והרבנות הראשית מוכרת את החמץ לגוי. לכן, כל בן אדם יכול לפתוח אינטרנט, יש בכל מיני גופים, יש צוהר, יש זה, יש חבד, אתה כותב את השם שלך, את הכתובת שלך, ואתה עושה מכירת חמץ. בסדר? טוב. נקודה אחרונה, לפני השאלות על מכירת חמץ, אדם שנוסע לכל הפסח. זאת שאלה מעניינת. מה עושה בן אדם שנוסע? יש זוגות צעירים, בדרך כלל לא נשארים בבית, הם הולכים להורים, שאני לא בטוח שזה כל כך טוב, כן, כל כך בימים וזה, אבל זה בעיות אחרות. אבל הם הולכים, והם לא נשארים בבית. אז מה עושים עם הניקיון? מה עושים עם הבדיקת חמץ? ומה עושים עם המכירת חמץ? אז אפשר למכור כל החמץ שנמצא בבית, אבל בתנאי אחד, שאתה לא יכול להשתמש בבית, כי אתה לא יודע איפה יש חמץ. לכן, בן אדם יכול למכור חדר, יכול להגיד, החמץ שבחדר, החמץ שבשני חדרים, החמץ שבכל החדרים, בסדר גמור. אבל הוא לא יכול להיכנס הביתה. הוא לא יכול להיכנס הביתה, הוא לא יכול להיכנס לחדר, הוא לא יכול להיכנס למקום שהוא מחר. מי שנוסע לכל הפסח, הוא יעשה מכירת חמץ, יכתוב את כל הבית שלו, והוא יכול לנסוע. האם הוא צריך לנקות את הבית? מינימלית, כמובן, צריכים להיות אנשים נקיים. אבל האם הוא צריך לעשות כל הבדיקה, בכל כיס, בכל זה? לא. אבל הוא לא יכול להשתמש בחפצים שהוא מחר, כי יכול להיות שיש חמץ בפנים, ולכן אסור לו להשתמש. יפה, שאלות לגבי מכירת חמץ.
בכלל
להיכנס
לבית?
אני חושב שאסור להיכנס לבית. אבל להשתמש בבית בוודאי אסור, כי יכול להיות שבחדרים יש בזה, אתה פותח ארון, אתה פותח את זה, אז... חמץ זה מאוד חמור. למה חמץ זה חמור? כי אנחנו לא... אם אדם רואה חזיר, אז הוא אומר, לא, זה ודאי, אני לא אוכל. אבל חמץ, אתמול אכלת לחם, היום אסור לחם. אתמול אכלת זה, היום אסור. זה דברים שמאוד מאוד קשה להגיד לבן אדם מי היום מותר, מי היום אסור. ולכן חמץ אפילו לא בטל במשהו. אם נופל גרגיר של לחם בתוך סיר של 1,000 ליטר של מרק, כל אסור. אין ביטול לחמץ. חזיר בטל ב-60. אם נופל חתיכת חזיר בתוך מרק, בסדר, כבר לא רואה את החזיר, יתערב בכל מיני חתיכות שזה. מותר לאכול, תתבטל ב-60. חמץ אסור. זה אסור אפילו ב-1,000. ולכן בגלל שזה חמור, יש הרבה חומות לגבי חמץ. כן.
אם אני עכשיו יש לי כאילו דברים שהם ברשותי, חמץ הוא ברשותי.
מה זה ברשותך?
או שלי, אני קניתי עכשיו את החמץ.
שלך.
עכשיו אבא שלי עשה מכירת חמץ, אני קודם צריך לקנות את זה לאבא שלי?
לא חושב. אני חושב שאם זה בבית, ואתה מסכים שאבא שלך ימכור את כל החמץ שבבית, אז זה מספיק. אתה שואל טוב. אני לא חושב שצריך עד כדי כך להקנות וזה, לא נראה לי. כן.
זה דבר
אפשר
להגיד מה
שבטר
אמר, לגבי
הישיבה, אני
יכול
להקנות
לך...
לא, זה
קצת...
אתה יכול, אתה יכול, אבל אתה צריך להגיד את זה, אתה צריך לעשות את זה. אתה צריך לבוא ולהגיד, לחתום על יפוי כוח, שכל החמץ שלך הוא שלי. כי זה לא עובד ככה, מה, עכשיו נתחיל לשם התפסים. טוב, כן. כן. לא, כן. אתה רואה אותו, ואתה לא בדל ממנו, בגלל שכל השנה אתה אוכל את זה, אתה תבוא אולי לאכול את זה. אז צריך לסגור את זה בארון. כן, תמיד יש חשש. תחשוב שאתה תלמד מספר, שלמדת בזה, ויש פירורי לחם וסומסום וזה, ואתה עושה ככה. למה? כי זה כשר. אלא מה? זה פסח. טוב, נו, מה פסח. אז לכן צריך לשים את זה בארונות, שכתוב על זה, אני לא אוהב את הסטיקרים חמץ. כי כמה חמץ כבר נשאר. אני כותב בבית לא לפסח. ואז לא פותחים את זה לפסח. טוב, יש לי הערה על זה להגיד, אבל אולי עוד איזה שאלה שתיים. כן.
יש בן אדם שהולך להורים שלו.
כן.
נואל, זה שהבית נעול בכל החג, לא אמרנו שזה בעייתי?
זה קצת בעיה, בגלל הגוי.
נכון,
יש מכירות חמץ שדורשים מהאדם להגיד איפה המפתח של הבית וכל הדברים האלה. אבל בגלל שאנחנו יודעים שגוי לא יבוא בשביל לקחת 2.5 ופלים שיש אצלך בבית, אז זה פחות בעייתי. איך זה עובד בכלל מכירה לגוי? הגוי, זה לא שכשאני מוכר את החמץ שלי, נגיד אצלי נשאר 10 חבילות פסטה, ואני נגיד שמכרתי אותם, אז יבוא הגוי ויקח אותם, כי זה שלו, זה לא שלו, זה שלו אם הוא יקנה את זה. לכן הגוי, וגם במחיר מאוד מאוד יקר, הוא לא יקנה לי חבילת פסטה ב-200 שקל. ולכן אין לי כל כך חשש שהגוי יבוא לקחת. אתה מבין? אז זה שאלה, האם זה מכירה פיקטיבית או לא. המכירה היא לא פיקטיבית, עושים את זה לפי כל חוקי הקניינים וכו', ולכן זה איזה מכירה. זה העברת בעלות של החמץ הזה לגוי. שאלה אחרונה. הוא לא נמצא. או, אז זאת שאלה יפה. באופן פשוט, אין חובה לבדיקת חמץ. יש אנשים שאומרים, אני מוכר את כל הבית חוץ מהפינה הזאת, כדי לקיים את המצווה של בדיקת חמץ. אבל חוץ מזה, אם כבר הלכת לשבוע, כנראה יש לך פקלח, לא? יש לך תיקים, יש לך מזוודות. שם אתה חייב לעשות. כי זה החפצים שלך, אתה חייב לבדוק שאין בהם חמץ. הבנת? אז על זה תעשה בדיקת חמץ. בסדר? כן. בקבוקים מה? כן. מה זה משנה אם פתוח או סגור? אם אתה חושב שזה יקר ואתה לא רוצה לבזבז את זה ואתה לא רוצה לגמור את זה עד פסח, אם זה פתוח או סגור, אין לזה נפקא מינה. אין לזה נפקא מינה. יש נפקא מינה בדברים פתוחים, בדברים אחרים. למשל, יש לי קפה בבית. נס קפה. פתוח. נס קפה פתוח, אבל הנס קפה הזה הוא קשר לפסח. או שבכלל אין חשש של חמץ. אני יכול להשתמש בזה? פוסקים אומרים שלא. למה? כי אתה לא יודע מה נכנס שם. כי זה היה פתוח בסביבה של חמץ, בסביבה של חמץ, אז תמיד אתה אוכל משהו, אתה לוקח קפה, אז יש פה פירור, יש פה זה, לכן אמרו, לא, 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 לא. זה צריך דברים פתוחים, שים אותם בצד, אתה לא צריך למכור אותם, קפה לא צריך למכור. מה, צריך למכור קפה, צריך למכור סוכר, צריך למכור מלח, זה לא קשור. אבל לשים אותו בצד. אבל אם יש לך חמץ שהוא יקר, או שאתה חושב שאתה רוצה למכור אותו ולא לבזבז אותו, והוא פתוח או סגור, אין זה נפקא מינה. אני רציתי לסיים, כן.
אני חמץ שהופקר.
חמץ ש?
שהופקר,
הפקירו
אותו.
הפקירו. לא, חמץ שהופקר לפני שלושה. לפי הגדר של הפקר. אתה הפקרת לפני שלושה, איזה שלושה? גויים. כי יהודים, אתה מעביר להם את זה? הם לקחו את זה או לא לקחו את זה? מה קשור? מתי אתה מפקיר חמץ בדיוק? למה? לוודי זה לא יעזור. הפקר זה לא לוודי. הפקר זה לפני שלושה. בסדר? ואל תדאג, אם אתה עושה לפני שלושה, בן אדם ייקח את זה. זה כמו ההפקר פה. יש פה הפקר, נכון? איך קוראים זה? הכללי. הבוקר באתי, לקחתי כוס. הזמן שלקחתי כוס, חיפשתי קצת, כי לא היה, אבל חיפשתי כוס, חזרתי. אז זה הפקר. הפקר, דקה. נגמר. תלוי אם זה טעים גם. אם זה לא טעים, אז אולי זה יכול להישאר. אבל פה גם אם זה לא טעים, נראה לי, שלוקחים את זה. טוב, אבל כדאי לשאול שאלות שנפקמינות למה זה. לזרוק בוודי.
כמה עניין יש להדר לגבי מקריאת חמץ שמור
בגויים? מה זה להדר?
כאילו, האם יש
להחמיר? כן, יש עניין כזה, כן. יש עניין, יש עניין. אני לא מוכר חמץ גמור, אבל לפעמים בתרופות יש תערובת חמץ, בתמרוקים יש את זה, בסדר, שם אתה כותב כל החמץ, שיוכיח שיש חמץ בתוך התרופה של המשחה, של... אז יקנה את זה ממני. אבל חמץ גמור יש להדר. עוד פעם, אם בן אדם יש לו הרבה אוסם, אין להם מה להדר. סופרים, מה הם יעשו? יזרקו את כל הבורקסים שיש להם, את כל ה... זה לא הגיוני, שוט את הרגל היהודי. זה לא המטרה. ולכן, מי שיש לו הרבה חמץ, או שזה יקר, ימכור. מי שלא, יכול למכור. מי שלא רוצה למכור חמץ גמור, שלא ימכור חמץ גמור. בסדר גמור, הכל טוב. טוב, עד כאן. יש עוד הערה עכשיו שאני רוצה לדבר עליה, זה קטניות. וקטניות, אני רוצה לחבר את זה למכירת חמץ. יש אנשים ששמים בארונות שכתוב חמץ, שמים קטניות. חברים, קטנית זה לא חמץ. קטנית זה לא חמץ, בשום פנים ואופן. מי שחושב שאורז זה חמץ, הוא כופר בתורה, לא פחות מזה. למה? כי הרי בתורה כתוב חמישה מיני דגן, ואורז זה לא חמישה מיני דגן. ולכן אתה לא יכול להכניס אורז ולהכניס חמץ. אתה יכול להכניס אורז, זה ארון שכתוב, שזה לא לפסח, כי אתה לא אוכל קטניות. בסדר גמור. טוב, גזירת קטנית. בוא נדבר טיפה על גזירת קטנית. גזירת קטנית זה סיפור מאוד מאוד מסובך. בוא נדבר טיפה על זה. לפני 800-850 שנה, קהילות אשכנז קיבלו על עצמם לא לאכול קטניות בפסח. טוב, אבל מה זה קטנית? זאת שאלה גדולה מאוד, שמתחבטים הפוסקים עד היום. האם קטנית היא הגדרה בוטנית? זאת אומרת, סוג צמח שגדל כמו דגן, למשל אורז, זה גדל כמו דגן. גבעול, גרגירים, אותו דבר. טוב, זה לא אותו דבר. זה חיטה וזה אורז, אני מבין. אבל זה גדל באותה צורה. או מה שגזרו, גזרו. מה למשל? גזרו אורז, גזרו חומוס, גזרו תירס. אז זה אסור. מה נפקמינה? נפקמינה עצומה. אדם רוצה לאכול בפסח קינוע. עכשיו תראו, קינוע, לפני 10 שנים אני לא ידעתי מה זה. למה? כי לא היה. מה זה לא היה? קינוע זה מה זה? המצאה של הבן אדם. אלא קינוע זה היה במקומות רחוקים, ובכלל לא היה מסחר בקינוע. היום בכל בית יש קינוע, יש בסופרים קינוע, זה לא דבר חזון נפרד, זה אפשר למצוא. בזה נחלקו השיטות. מי שאומר שזה הגדרה בוטנית, קינוע גדל כמו דגן, ולכן קינוע אסור. מי שאומר שזה גזירה שהייתה על מוצרים מסוימים, כמו בעיקר אורז, חומוס, תירס, עדשים ודברים כאלה, אז הוא יכול לאכול קינוע. בזה נחלקו הדעות, הרב ליאור מתיר קינוע לאשכנזים. אני לא מדבר על הספרדים, כי הספרדים הרי לא קיבלו גזרת קטנית. חוץ מהמרוקאים שהם אשכנזים בעניין הזה. אבל רוב הספרדים לא קיבלו גזרת קטנית, ולכן מותר להם. אבל אשכנזים קיבלו על עצמם גזרת קטנית. דרך אגב, היו לי כמה שאלות בימים האחרונים, שאלו אותי, חבר'ה פה אמרו, לא, אבל ההורים שלי אוכלים קטניות, אי אפשר לבטל את זה, זה גזרת עדה, זה גזרה, אתה שייך לעדה אשכנזית, זהו. אתה חייב, אתה לא יכול לאכול קטניות. טוב, אז לכן, קינוע למשל, זאת שאלה טובה. כי קינוע זה תלוי האם זה קטנית שגדל כמו קטנית מבחינה בוטנית, או שזה, אז כל אחד יעשה איך שהוא מבין, יש בזה מחלוקת באחרונים. אמרתי, הרב ליאור מתיר, הבד"ץ אסר את הקינוע, אמר לו, זה דומה מאוד לקטנית רגילה, ולכן אסור. עכשיו, יש שאלות אחרות לגבי קטניות, זה מה קורה עם דבר שהוא לא הקטנית עצמה, אלא זה מופק מקטנית. מה הדוגמה הקלאסית? שמן. פולי סויה זה קטנית. אבל פולי סויה לאכול אותה, שאלה, אבל אם אני מפיק שמן מהפולים האלה, אומרים הפוסקים, יש בזה מחלוקת, האם מותר לאכול שמן המופק מקטנית. הרבה פוסקים מתירים, הרבה עושים, אבל הרבה מתירים. ולכן, אם בבית שלך, בית של אשכנזים רגילים, אמא או אבא קונים שמן קטניות, שמן סויה, שכתוב על זה, לא כתוב לספרדים, מה כתוב? לאוכלי קטניות בלבד. יש הרבה פוסקים, הרב ליאור ככה פוסק, שמותר לאכול את זה. אשכנזים אני מתכוון, עוד פעם, לספרדים אין שאלה. אבל אשכנזים מותר. למה מותר? בגלל שא', אולי זה לא היה בזמן הגזירה, כמו קנולה למשל, שלא היה בזמן הגזירה. שתיים, זה רק מופק מקטנית. הקולה השלישית בזה היא שקטנית שלא באה במגע עם מים, ואתם יודעים שראי שמן ומים זה לא הולך ביחד, ולכן צריך לעשות זה בתנאים סטריליים של הפקת השמן מהצמח בלי מים, ולכן אם זה בלי מים אז גם חיטים מותר. הרי כתוב במשנה שרבי עקיבא, כדי להשאיר את הילדים ערים, מה הוא היה מחלק להם? כליות ואגוזים. מה זה כליות? חיטה. חיטה בתנור. שלווה כזה. אז חיטה זה מותר בפסח, רבי עקיבא. רבי עקיבא זה גדול הדור. מה רבי עקיבא? הוא נותן לילדים שלו לאכול חיטים? כן. כי זה חיטים שלא באו במגע עם מים. שם אותם בתנור. יתנפחו קצת ויבבו באור. זה מותר לאכול. אז גם הקטניות יהיה אותו דבר. מה במגע עם מים? אתה צודק, אבל זה מופק בלי מים. אתה צודק, אבל זה לא, שרויה זה עוד סיפור. שרויה זה, אולי נדבר על זה עוד שנייה. אבל זה משהו אחר. רגע, רק שנייה. השנה ערב פסח חל בשבת, שזה מורכב יותר. אז איך עושים ביור? הרי צריך לשרוף את החמץ. אז עושים ככה. ביום שישי, שזה לא הזמן ביור, ישרפו את החמץ שנשאר. בליל שבת, שזה י"ד ניסן, יאכלו לחם. בבוקר שבת יאכלו לחם. ואחר כך יעשו ביור בפה. יגידו אני מפקיר, ישימו את זה בפח הגדול, בצפרדע ושלום. אבל איך אוכלים לחם? אז בפשטות אפשר לאכול פיתות שזה לא מתפורר כל כך, אפשר לעשות המוציא על לחם, אוכלים קצת לחם עם חומוס, סוגרים את כל הניילון, זורקים את זה לפח ואז אוכלים בקשר לפסח. בסדר? אם שאלו אתכם בבית, ככה עושים. זה הכי פשוט לעשות. בבוקר, אותו כנל, אבל בבוקר יש זמן, סוף זמן אכילת חמץ, שזה פחות או יותר 10:30-11. אז מה, אתה קם ב-11, אז מה יהיה? אז מה עושים? קמים מוקדם, באותו יום קמים מוקדם, הולכים לתפילה מוקדם, חוזרים מוקדם, עושים סעודה שנייה ב-8:30. ואז אתה יכול לעשות סיבוב בגינה, ואחרי חצי שעה לעשות סעודה שלישית, עד 11. יש שעושים ככה. זה קשה לאכול פעמיים בבוקר בין 9:30 ל-10:30. זה קשה. לא חצות היום. אסור אכילת חמץ ונענה מחמץ, הוא הרבה יותר לפני... מה? בסדר, אז אין ברירה, מה לעשות? אין לנו ברירה. בסדר? בעשר וחצי בבוקר יש פעם מנחה כידוע. בסדר, אז זה לא, זה מיוחד. זה מיוחד, אנחנו בזמנים מיוחדים, ערב פסח שלך להיות בשבת, זה מיוחד. האם אשכנזים יכולים לאכול אורז בשבת שעדיין י' ניסן? לא. למה לא? כי גזירת קטנית היא כמו גזירת חמץ. מתי שאסור לאכול חמץ, אסור לאכול גם קטניות. אז לא הרווחת כלום. את האורז אתה יכול לאכול עד 10:30 ושלום על ישראל. אימא לכם. מבחים על הביור ביום שישי, אני לא זוכר. אף פעם לא מבחים על הביור בבוקר. מבחים רק פעם אחת, בזה רק אומרים את הנוסח של הביור. כל חמירה וחמירה דעיקה ברשותי וכו', כאפרה דערה. כן. מצות לא. זה רק בליל, זה ודאי אסור. זה חייב, אתה צריך לאכול מצות רק בליל הסדר. בלי המוציא. אתה יכול לאכול פירות, תמרים, אגוזים. לתגן מצה זאת שאלה גדולה, אני לא יודע אם יש לי זמן להסביר את זה, בגלל שזה מחלוקת מחבר ורמה, וזה מחלוקת בכמות. אז זה אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לזה. כן. אז זה מה שהוא שואל. הוא שאל קמח מטוגנת, אתה שואל קמח מצה. בפשטות לא, אין בעיה. בפשטות לא, אבל המנהג הוא לא לעשות את זה. אוכלים, אוכלים, אוכלים יום לפני פסח, כבר אוכלים את האוכל של פסח. תפוחי אדמה, ביצים, זה מה שאוכלים, זה מה שיהיה, ואתה מתחיל להתרגל לאט לאט בהדרגה, בהדרגה איטית. כן. מה זה? מה זה, מה זה? אל תגיד לי זה. נו, 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 בוא תסביר לי. תסביר לי מה זה.
יש כאלה שאומרים
שמה, בוא תן לי מוצר. כן, כן, הבנתי.
למשל, קריות של דרמה.
קריות? קריות רגילות זה חמץ גמור. קריות זה...
של פסח.
של פסח. שיש שם סויה.
אחוז קטן.
כן, אבל זה שם זה לא כל כך קטן. שם זה לא כל כך קטן. בכל אופן, לא נהגו להתיר. אמנם זה נכון מה שאתה אומר, שיש תשובה של... יש תשובה של רבי צור קרחן על מקובנה, שאומר שקטניות שלפני פסח בתערובת זה בטל ב-60. אתה צודק, אבל זה מאוד מסובך, כי יש דברים שיש, יש דברים שאין. אני לא ממליץ לעשות את זה. לא כל כך תפס, המנהג הזה, טוב, זה גדולי ישראל אמרו, אני לא, חלילה לא חולק על גדולי ישראל, אבל בכל אופן, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה זה כמות וכמות ביחס למה. לא נהגו כל כך את זה. וגם ברוך השם, זה לא שתמת מרב, כן? אם לא תאכל את הקריות, אז מה? יש המון שאלות, מה קרה? כן.
מה עדיף לעשות, סעודה שלישית לפני הזמן על המוצי או בזמן על פירות?
הכי טוב זה לעשות לפני הזמן על המוצי, אבל להגיד לך את האמת, אני לא בטוח שנצליח, כי זה לעשות שתי סעודות עד 10:30, אתה מבין? זה קצת, הייתי אומר, זה קצת לחוץ. למי שמתפלל זה לחוץ, מי שלא מתפלל יכול אולי לעשות שתי סעודות, אבל אנחנו מדברים על מי שכל כך מקביל לסעודה שלישית, הוא גם מתפלל. אז צריך גם שעתיים תפילה בבוקר, אתה מבין? לחוץ, לחוץ, לחוץ. אז תעשה על פירות, תעשה על תמרים. פירות של שבעת המינים, יש דעה שזה אפילו לכתחילה בסעודה שלישית. אז תקנו תמרים של ארץ ישראל כמובן, לא מטורקיה, כי אז אין בזה עניין. כן.
אם כל שעה בארץ ישראל אתה מתארחת עם
משפחה שכן אוכלים קטניות? ואתה אשכנזי. אתה לא יכול לאכול קטניות.
הם כן אוכלים, הם
יאכלו. שאוכלו, שיהיו בריאים, מותר להם. מה קרה? הם לא עושים איסור. רגע, כלים. הוא אמר לי קטנית, אתה שואל עכשיו כלים. אתה מתארח באותו מקום. שנייה. תן לבן אדם להתבטא. קטנית אתה לא יכול לאכול. את הקטנית עצמה אתה לא יכול לאכול. אני מציע לך להגיד להם שאתה לא אוכל קטניות. בנעימות כמובן. לא באיומים, איומי סכין ופצצות. אבל תגיד להם אני לא אוכל קטניות. ולכן, אם הם אוכלים אורז, אז שאוכלו אורז, שיעשו סיר אורז, על הכיפק, שאוכלו, שאינו, למה לא, מותר להם. אבל אתה לא תאכל את האורז. מה קורה כשעושים תבשיל שיש שם, אתה צריך מיקרוסקופ ולבחור את האורז מתוך הזה, זה באמת בעיה. האם כלים מקטניות נאסרים אשכנזים? יש בזה מחלוקת אחרונים, למייס אפשר להקל. זאת אומרת, שאם עשו אורז בסיר, ועכשיו ניקו אותו, ועכשיו עושים תפוחי אדמה, אתה יכול לאכול את התפוחי אדמה. סיר, כלים לא נפסלים. בחמץ, להבדיל, ודאי שנפסלים. כי חמץ זה בכל שהוא, ותם הבלוע של חמץ גם אוסר. אבל תם קטנית בלוע לא אסרו עד כדי כך. הבנת? זה בסדר? מובן? שריך, כן. הוא לא יוצא ידי חובה, למה הוא קם במאוחר בבוקר? זה לא שאלה, אדם שקם במאוחר בבוקר. צריך לקום, זה שבת, צריך לקום מוקדם. אין מה לעשות. אם אתה רוצה לאכול סעודה עם לחם, אתה צריך לקום מוקדם. בסדר? כן, זה לא קטע, אבל זה יש דבר כזה. אז צריך לראות בלוחות, כי אני לא זוכר עכשיו, זה בגלל השעון קיץ וזה. מתפרסם, זה הרבה לפני הצהריים. זה הרבה לפני הצהריים. אז אני לא יודע, צריך לראות את הלוחות, אני לא יודע, אני יכול להוציא עכשיו זמנים, אני לא זוכר עכשיו. אני לא יודע אם ראיתי את זה. הם מפרסמים, בכל מקום מפרסמים. סוף זמן אכילת חמץ, כך וכך. סוף זמן שריפת חמץ. אתה יכול אם אתה לא אוכל חמץ, מה הבעיה? לא, אין בעיה. אפשר לצרצר שיניים. אוכלים קצת פיתות, לא עכשיו מגיעות איזה, שמתפורר. אוכלים כמה קצת פיתות בשביל העניין. נשארנו 3-4 דקות, אז זה לא... עשיתי עוד הרבה נושאים, כן. עושים סיבוב. בוודי. עושים סיבוב בחוץ. כדי שיהיה הפסק, אמיתי. לצאת, לא לצאת להיכנס, לעשות איזה סיבוב. זה גם לוקח זמן, תמיד זה... כן. מה עושים עם? בדיקת חמץ עושים ביום חמישי. מקדימים הכל ביום. עושים ביום חמישי, שריפת חמץ ביום שישי למרות שזה י' ג' ושבת עושה, רק אומרים את הנוסח. כן. תענית בחורות? תענית בחורות לפני פסח, אז עכשיו זה ביום חמישי השנה. כן, אתה לא חייב לעצום, אתה יכול לעשות סיור. יש כאלה שאומרים. כן.
אשכנזים בשעת הדחק או חייל במלחמה, יכול לאכול
כזה? יכול, אבל אתה יודע, זה אין לו משהו אחר לאכול. אני כשהייתי בצבא, כל החיילים אכלו אורז. כי זה מה שהיה לאכול. אבל היום ברוך השם אין קטניות בצבא. אין קטניות כבר, זהו, הצליחו לשפר את המצב. אז זה לא בעיה. כמובן שאם אין לך מה לאכול, אז עדיף לאכול קטנית מלאכול חמץ, לא עלינו, זה בכלל לא דומה. זה גזירה וזה הקדוש ברוך הוא אמר שעשו. זה מובן? פשוט. שאלה אחרונה בעניין הזה. לפתית. לפתית זה שאלה טובה מאוד. לפתית זה צמח מר. שמוסיפים לכמה מוצרים, שוקולדים ודברים כאלה. ולכן לפתית, מן הדין, גם לאשכנזים מותר. כי זה לא דבר אכיל. זה לא אורז, זה לא חומוס, שאתה יכול, שאתה אומר, זה אוכל, זה קטנית. לא יכול להיות שגזרו על קטנית, של לפתית כקטנית, כי לפתית אי אפשר לאכול. זה רק מוצר שבא להתאים אוכל או לשמור עליו וכו' וכו'. אני שאלתי את הרבבום שפירה על לפתית, הוא אמר שאין בעיה לאכול. אמנם בדץ גם זה עשר ולכן כתוב מכיל לפתית. זה היה פשרה. הפשרה שכתוב מכיל לפתית, אז אתה אומר, מכיל לפתית, לכתי למה יש בפנים. זה סך הכל לפתית, זה לא רעל. ולכן אשכנזים מן הדין יכולים לאכול, אם זה רק לפתית כמובן. לא, יכול להיות שצריך לראות את המוצרים האחרים ולהגיד שיש בעיות אחרות. אני חלילה לא אומר שמותר לאכול כשזה מכיל לפתית. אני אומר שאם זה רק לפתית, אז ודאי שמותר. גם הרב אליהו אמר שגם לאשכנזים מותר לפתית. שאלה אחרונה ואני הולך, כן. תרופות עם חמץ. קודם כל, רוב התרופות היום אין בהם חמץ. קופות חולים ובאינטרנט יש את כל רשימת התרופות בלי חמץ, שזה 99% מהדברים. יש כמה סירופים של אקמול שיש בהם חשש קטנית וחמץ, אז לא משתמשים בהם. זה תערובת חמץ. בן אדם שפיקוח נפש, כמובן, זה לא השאלה, מותר פיקוח נפש לאכול גם חמץ, גם הוא. אבל היום כמעט ואין בעיה של חמץ בתרופות. בסדר? זה לא הבעיה. טוב, אז כמובן שאנחנו, נשאר לנו המון 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 עניינים לבר לגבי פסח, אבל בכל אופן איזה כמה מושגי יסוד הצלחנו לתת היום, שקולטו